سلام سلام، عرفت شو مين؟
كان شو مين؟
مفتيان يوفي، ערב טוב ומבורך. ברוך השם, לכבוד הזום, העומס היום היה עצום, ברוך השם. אשרנו. אז לכן קצת התעכבתי.
הרב, אפשר...
כן,
אפשר כבוד. לשאול שאלה על שיעור לפני שבועיים, כאילו שפשוט נתקע לי בשכל, אם זה...
בשמחה רבה. כן.
כאילו, אם הבנתי נכון, אז המהר"ל דיבר על הגאולה שלנו, שהיא שונה כאילו מגאולה של יציאת מצרים שהייתה בחיפזון, ושכאילו לנו זה יותר כזה איטי, כי זה כאילו אמור להיות יותר עמוק כאילו ובכל המובנים.
נכון.
אבל אז כאילו נזכרתי שיש איזו סוגיה של כאילו ביתו ואחישנה, שכאילו, אם אני לא עושה סלט, שכאילו אם נהיה זכאים אז הגאולה תבוא מהר, ואם לא נהיה זכאים אז היא תבוא ביתה, אז כאילו לא הבנתי איך זה כל כך מסתדר, או שכאילו קצת אני עושה סלט פה.
לא, לא, את שואלת מצוין. את אומרת, אם לא בחיפזון תצאו, אז איך זה יכול להיות שהגאולה מגיעה באחישנה, נכון? איך יכול להיות אחישנה אם המהלך זה לא בחיפזון? התשובה היא שיש בדבר הזה, זה העיתוי של הגאולה הוא לא בהכרח קשור להיקף של הגאולה. העיתוי של הגאולה יכול להיות בזריזות, אבל ההיקף צריך להיות משהו שהוא כולל את כל הקצוות. זאת אומרת, מצרים זה לא רק שזה היה מהר, זה היה, נקרא לזה, בחופזה. בחיפזון זה בשטחיות מסוימת, זאת אומרת, לא היה פה תיקון יסודי. היה פה איזושהי יציאה מחוץ לסדר, ביד חזקה ובזרוע נטויה. בגאולה האחרונה אנחנו צריכים לבוא מלמטה. זה לא בהכרח ייקח לאט. אם עם ישראל זכו, הכוונה, אם עשו תשובה, אם עם ישראל מבין את תפקידו, אז הגאולה תגיע באחישנה, אבל היא לא תגיע בחופזה. יש הבדל בין בחיפזון לבין אחישנה. אז השאלה מצוינת, וזו התשובה.
טוב, תודה רבה.
בשמחה. בשמחה. אז אנחנו בפרק ממתת, ראו אותי אם את יכולה, הדף אצלך במייל.
אוקיי. כבר אני אעלה אותו.
מצוין. אז רק נאמר שיש כמה פרקים בודדים, גם בתפארת, גם בגבורות וגם כאן, שהמהר"ל פתאום מגיע לאיזה כאילו הצהרה, כמו בטקס הדלקת המשואות, תכף נראה. אני לא יודע הסבר למה, אולי חשבתי שיש פה איזה משהו שהוא משמעותי בפרק, שהוא גדול, כאילו שהוא מכונן, אבל אם פעם מישהו תרצה לעשות דוקטורט על המהר"ל, אז נראה לי שזה יכול להיות עבודה ממש מעניינת. יש פרקים בודדים, שוב, בנצר, גבורה ותפארת, שפתאום המהר"ל מדבר, ופותח את הפרק משהו כאן, נקרא רק את הפתיחה, אמר יהודה בן לאדוני אבי, בצלאל זכרונו לברכה לחיי העולם הבא. זה כאילו איזה פתיחה לאמירה רשמית כזאת. אמרתי, אולי הוא כתב את זה, אולי ביום ההזכרה או משהו כזה, יכול להיות, אבל אנחנו רואים שגם בחיבורים אחרים, זה מופיע מדי פעם, אני לא יודע, הסבר מלומד, למה דף כזה, אולי באמת החשיבות של הפרק, אולי כן יסבר אפשרי לפתיחה הזאת. בכל אופן, כמו שראיתם, הפרק הוא מאוד, הוא נעים להכנה, כי יש בו נושא אחד בלבד, והנושא זה איך להעריך את הנחמה שתהיה לעתיד לבוא, והמהר"ל כאן עושה איזשהו סוג של משוואה בין האיסורים, לבין הנחמה, בין הקושי והפורענות לבין הנחמה. יש איזושהי סימטריה אמורה להיות, ולכן אם הפורענות כל כך גדולה, ודאי שהנחמה שאחריה צריכה להיות גם כן עמוקה וגדולה. אנחנו בעצם תכף ננסה ביחד לראות בפנים את המהר"ל, אבל הוא בעצם הכותרת שהוא רוצה לומר, שאי אפשר לתאר את עומק הנחמה שתהיה לעתיד לבוא. זה בעצם הכותרת. עכשיו, הוא עושה לדרך כדי להוכיח את מה שהוא אומר. אז נתחיל קצת במהר"ל בעצמו, ומשם קצת נרחיב. אומר המהר"ל, אמר יהודה בן לאדוני אבי, בצלאל זכרונו לברכה, לחיי העולם הבא, הנחמות העתידים לבוא על ישראל ועל ירושלים, אל יעלה על דעתך ואל יבוא במחשבתך, דבר שהוא מחשבת אבן, שאפשר הסיפור. משפט חריף, כאילו, אל תחשוב אפילו שאתה יכול לדבר על זה. זאת אומרת, שאפשר להשיג את זה, כאילו. ויבוא בהם הדיבור על שפתי בן אדם. אל תחשוב בך שאתה יכול לדבר על הנחמה שתהיה לעתיד לבוא. ואף שישלוט בהם המחשבה, ויתפוס בו רעיון עניין הנחמה, זאת אומרת, אל תחשוב אפילו שאתה יכול להבין את זה במחשבה, כי דבר זה אי אפשר, והוא מן הנמנעות. אל תחשוב שיש לך סיכוי להשיג לא בדיבור וגם לא במחשבה את עוצמת הנחמה. למה הוא אומר את זה? למה זה חשוב כל כך? חשוב כי לפעמים אנחנו רואים את הגאולה כאיזה משהו, כאילו פלסטר כזה, בסדר, יהיה קצת יותר טוב, כמו עכשיו, קצת יותר טוב. אומר המהר"ל, לא, לא, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו הוא הולך להוכיח את הדבר הזה. הוא אומר, ואם יבוא בדעתך ויעלה דבר זה על מחשבתך, אם אתה כן תחשוב בכל אופן, שאתה יכול להשיג את הנחמה, את הגודל של הנחמה, שתהיה לעתיד לבוא, תשים לנגדך ואל יסור מעיניך הצרות אשר היו בעם השם. בוא נעשה שנייה אחת משוואה. אם הנחמה אמורה להיות יותר גדולה מאשר הצרות, כי מידה טובה היא גדולה מידת פורענות פי 500, חזל אומרים, אבל בוא נאמר לפחות זה באותו סדר גודל, מידה כנגד מידה. אז בוא נראה האם אנחנו מסוגלים להכיל את הצרות שעם ישראל עובר. זאת אומרת, אם זה יהיה דבר שאנחנו מסוגלים אליו, נוכל לדבר גם על הנחמה. עכשיו המהר"ל אומר, כן, מוכיח למה אין סיכוי להכיל את גודל הצרות שעברו על עם ישראל בגלות. אז שוב, ואם יבוא בדעתך ויעלה דבר זה על מחשבתך, תשים מנגדך ואל יסור מעיניך הצרות אשר היו בעם השם. וכי אפשר שיבוא בהם מספר או המספר, הכוונה סיפור, לשלוט בהם המחשבה, עד כאשר ישים האדם המחשבה על זה, הלא ישתומם, כשאדם רק חושב על הדבר הזה, זה מהמם אותו, ורעיוניו יבעלו, וליבו ידום, ויחרוש בקרבו, הכוונה יהיה חרישי, ישתוק. כי אם יהיו נאמרים בסיפור, לא ייפול בהם אמונה בלב. אם היינו מספרים על זה, כאילו מראש, שזה מה שיהיה, לא היינו מאמינים. ויומר האומר, הלא זה דבר חידה, ולא היה. אך ממשיל משלים הוא זה, אין סיכוי שזה יקרה. ואם היינו חד ושלום מזר הזרים, לא זרח כבוד השם אלוקי ישראל אלינו, ולא ראינו אור תורת אלוקנו, אם לא היה לנו את האור השם זורח ואור התורה, היו הדברים קשים להאמין את אשר עבר על נפשנו מגלותנו, ועד עתה. אך אנחנו, אומר המהר"ל, בני אברהם, תולדות יצחק, צאצאי יעקב, זה הקדושים שורש אמת. זאת אומרת, אם אתה רוצה להבין למה אין לך סיכוי לקלוט את עומק הנחמה, בוא תסתכל על עומק הפורענות, ותבין שאין לך שום סיכוי להבין גם את הפורענות, אתה לא היית מאמין, אם לא היית פשוט חווה את זה בפועל. נמשיך המהר"ל ואומר, כי לפי הדת והשכל, אם יבואו עליו, הכוונה זה על עם ישראל, כל האומות בעולם, הרי אם עם ישראל הוא עם השם, תכף נראה, לא סביר שיהיו צרות כאלה. למה? כי לפי הדת והשכל, אם יבואו עליו, על עם ישראל, שוב, כל האומות בעולם, מבלי יכולת לזוז, האילן הזה, הבנוי על שורשי האמת, תקוע בארץ, ועל יובל ישלח שרשיו, מתפשטים בכל רוחות העולם, שתול על פלגי מים היוצאים מן העדן, הרי עם ישראל יש לו שורשים איתנים, אין סיכוי שהוא יצא לגלות, אין סיכוי שהגויים ישלטו בו. אומר המהר"ל, ממשיך ואומר, המשפט נותן, והדעת מחייב שלא יעקור אותו, ולא ישלוט בו יד האדם, לזוז אותו ממקומו, ולא יבואו עליו בצורת. אף אהבת עולם, אהב עמו, לתת להם חוקים ומשפטים, לא עשה חן בכל גוי. אם עוללים ויונקים דיבר, ולעיני עמותיו נגלה כבודו. והיו בשלום סוכו ומונותו בציון. זאת אומרת, אין סיכוי שתהיה גלות. זה מה זאת אומרת? זה כמו שאנחנו נגיד, יכול להיות שהאר חרמון יגיע לנגב. כאילו, מה, איך זה? זאת אומרת, יש פה משהו כל כך יציב. האבות והאימהות והתורה. אומר המהר"ל, זנח מרכב את כבודו, ומחשמלי זוהר ירד. גם שמיים לא זכו בעיניו, ומלאכיו ישים תהלה. ובין מצוקי ארץ ישב, נפלאתי בעיני כל באי עולם. אם הייתי חושב, מה ראוי לעם ישראל? מה יקרה עם עם ישראל? התשובה הייתה, זה העם הכי יציב בעולם. כל זה הקדמה כמובן, כדי להבין איזה אלם, אנחנו עוברים כבר 2,000 שנה. אז לפי הדת והשכל, לפי השכל הישר, אם עם ישראל היה הולך לפי הטבע, אין שום סיכוי בעולם שנגיע לכאלה צרות, לכאלה מצוקות, לכזאת גלות. אומר המהר"ל, בוא נראה איך הדבר הזה, איך זה באמת התיישם בפועל, הבחירה הזאת של עם ישראל וכו'. ואתה, כיסא כבוד מרום מראשון, מקום מקדשנו, המקום הכי יציב בעולם, אבן השתייה. בו שלטו הרעלים, בו נכנסו טמאים, נתנו אותו שממה בחמודותיו לאל זר. אבלי הגויים כיבדו, ולקדישים עליונים חילקו בהם דינים. כוונה לעם ישראל נתנו עונשים כל מיני. אלו נהרגים ואלו נשרפים, גם אלו אלוקים והגולים, זה ימים ועידן עידנים. זאת אומרת, זה לא יכול להיות, כאילו, זה משהו שהוא מדהים, הפורנות שהגיעה לישראל. גם שם לא מצא יונה מנוח לכף רגלה. לא נתנו להם אדמה טמאה לשבת ולנחלה, והתהלכו מגוי אל גוי. לא הייתה אומה ולשון אשר לא עלה עולם עליהם, עד אשר הסביעו נפשו מהם, והיה להם לזרה, ותקי נפשם גם אותם. ובזה הלכו הכוונה לעם ישראל, מדחי אל דחי, ונדחו עד קצה השמיים. ואתה, עם בריאה, עברה השם. שמיים וארץ חדשה, אין לנו לשבת, במקום לנוח. עד אשר בשם בני אל חי נקראו, עד אל אשר בשם בני אל חי נקראו, אומרים סורו סורו, תמה, אל תיגעו. הגויים נגלים מאיתנו. בשבטם איתנו נתנו עליהם חוקים חדשים, זה נקרא אנטישמיות, אז היה בשמות אחרים, אבל בעיקרון, מקרוב באו. ועלו בתורת משה עבד השם כתיב לסום לבניו פאר על ראשם, לכבוד ולתפארת, ונגד ליבם חותם הקודש, יש נגד הלב את החושן, ויש תפילין, ובבגדיהם צבע כיסא הכבוד, הציצית, והכל לפאר ולהדר ולרומם עוד מיחדיו ומעידיו, בואו נראה עכשיו מה קורה איתם. ואתה, עם תורה חדשה, ניתן על ידי זרים, לשום תחת פאר התפילין, כובע קרום זולות. זה כינוי, פעם היה כזה מנהג, שהכריחו את היהודים ללכת עם איזה כובע מצחיק כזה. עם כובע מיוחד שיציין, כמו טלאי צהוב, אבל של פעם. היה איזושהי גזירה בימי הביניים באירופה, שכל היהודים חופשים כובע מוזר כזה, ותחת חותם קודש נגד לב, במקום התפילין, יש חותם זר מגונה. זה טלאי מיוחד ליהודים כנגד הלב, כדי לזהות את העובדה שהם יהודים, אז הנאצים לא המציאו משהו חדש. ותחת יקר כבוד בעטיפות אבל, על שפם יעתה, אנחנו מבוזים. ואז הוא מסיים, אלוהים כל האגמים דיו, וכל קני הים קולמוסים, כל שמיים יריעות, וכל בני האדם סופרים, להספיקו לכתוב התלאות והצרות המשונות יוצאים חוץ לטבע, ומנהגו של עולם אשר עברו על עם השם. עד לכאן, זה זאת אומרת, לומר שהצרות שעברנו הן לא נורמליות. הן לא נורמליות איכותית, כי אי אפשר להבין איך יכול להיות שעם שהוא נציג של הקדוש ברוך הוא בעולם מגיע לכזה ביזיון. זה אחד. אחרי כך שהגויים בורחים מאיתנו. אנחנו מגילים אותם. זה אחד. ושניים, העוצמה של הצרות, ההתמשכות והעוצמה, היא דבר בלתי נתפס. אז עד לכאן זה בעצם תיאור שאם אתה רוצה להבין את ה... אם אתה מתיימר להבין את הנחמה, אתה אמור להבין מה שנקרא מאיגר רמה, מבירה עמיקתא לאיגר רמה, מבור גדול להר גבוה. אם אתה לא מבין את הבור, איך תבין את ההר? ההיעדר שקודם להוויה, אם אתה... אין לך סיכוי להבין ולהקל את ההיעדר, איך אתה מתיימר להבין את, את ההוויה. ועכשיו מהר"ן, אני בכוונה לשתף את זה, כי אנחנו רוצים להגיע לעיקר הפרק, לנחמה. ואתה השם אלוקנו, אבינו אתה. פה זה כבר תפילה, זה תפילה מזעזע של המהר"ן, שימו לב. ואתה השם אלוקנו, אבינו אתה. ושמך הגדול נקרא על בניך. הרי השם שלך עלינו. למה התחלל שמך הקדוש והנורא על ידי בניך? למור, אם בני אל חי אתם, למה מעליב עינם ממכם כל הימים, וחסון הטבח יובל? הרי זה מה שהגויים אומרים. אם אתם בני אל חי, איפה האלוקים שלכם שהוא לא מציל אתכם? ניתנו ביד זרים. אומר המהר"ל תפילה לקדוש ברוך הוא, אם אבותינו ואנחנו חתמנו לך, הלא בידך אנחנו, להעבירנו, תהרוג אותנו. ומה לנו בעולמך להתחלל שם קודשך על ידי בניך? הרי זה שאתה משאיר אותנו מבוזים, זה גורם חילול השם. לכן בקשתנו מלפני כיסא כבודיך, שאל תיתן אותנו בידי זרים, ולהיות למשל וישנינה בין כל העמים, וחוס עלינו והוציאנו מיד זרים. גם אם תהרוג אותנו, זה יותר טוב מאשר שנהיה ביד זרים. זה פתיחה מאוד קשה. לפרק הזה. אז כל זה כדי לומר, אל תחיה בסרט שיש לך סיכוי להבין את עוצמת הנחמה של הגאולה. כי בוא תראה את הגלות. זה פשוט מזעזע. אתה לא יכול לתפוס את זה בכלל. אז איך אתה חושב לרגע שאתה יכול להכיל את, את התהליכים? אם את הגלות אתה לא מבין, איך תבין את הגאולה? זה בעצם החלק הזה של ה... של הפרק. כדי להבין את זה קצת יותר, אם אפשר בבקשה, לפתוח את הדף. של כוח. יש משך חוכמה, משך חוכמה נפלא, שנמצא בסוף ספר ויקרא. שם בתוך כל הכללות, יש פסוק אחד של נחמה. נקרא אותו ממש בקיצור, כי זה ארוך גם, זה עצמו קוצר, נקצר טיפה יותר כי הזמן קצר. אומר המהר"ל על הפסוק, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם, לא עזבתי אותם. אומר המהר"ל, העניין הוא שנתבונן קצת בדרכי ההשגחה העליונה, קצת מה שנוכל להבין. אגב, הרבי שחמה, הרבי מאיר שמחה הכהן, מדווינסק, חי דור אחד לפני השואה. דור אחד לפני השואה. אז כאשר אנחנו מתבוננים, אומר משך חוכמה, בדרכי ההשגחה העליונה, קצת מה שיוכל להבין. וזה, כי כאשר גזרה החוכמה העליונה, אשר ישראל התמודדו בארצות שנים רבים מאוד מאוד, עד זמן אשר חקקה המטרה האלוקית אשר לבוא לפומה, לא גליה, סליחה, טעות, אשר ליבה לפומה לא גליה. אפשר לתקן את זה? יופי. אפשר לעשות בדיוק, או ניקוד, או לא משנה. שהלב לפה לא מגלה. חישבה אופנים ותחבולות. אשר ישראל התקיימו לגוי ולא התבועלו בהם. פה זה הסבר למה יש אנטישמיות. עד לכאן המהר"ל אמר, זה בלתי נסבל. אי אפשר להבין את זה. אז פה, משך מה, ננסה כן להבין. שיש עצה בכל הדבר הזה, בכל הצרות והתלאות, שלא תהיה התבוללות, תכף נראה. והעירה על זה גדולי האומה, לעשות בזה גדרים מוסייגים, אשר האומה תתקיים בשעון גלי הים ולא תתבע, במצולות השער השוטף ברוח המיץ וכביר. יש איזשהו הערה לגדולי האומה, לעשות כל מיני סוגים של גדרים והגנות, כדי שלא יהיה מצב שאנחנו טובעים בתוך השערה, ואנחנו פשוט מתבוללים, חלילה. והנה, הראשון המורה דרך ומלמד ראשי האומה, הוא אבינו הזקן יעקב, אשר ראה את אשר יקרה אותנו באחרית הימים, חשב אשר אם יהיה 70 איש בגוי חזק ואמיץ כמצרים, משפחת יעקב יורדת למצרים, סכנה גדולה מלפנים, הלא התבוללו והתבטלו אחד ברבבות רבבה. הרי אין לנו סיכוי לשמור על הזהות שלנו. חשב תחבולה ועצה, אשר בניו יהיו מצוינים שם בבגדיהם, בשמותיהם, ולכן היו ישראל לגוי בפני עצמו. אז הוא אמר להם שאנחנו צריכים לשמור על הבגדים ועל השמות ועל הלשון. ואם היה יעקב, אבי כל שבטי ישראל קבור שם, הלא היו מתייאשים מארץ כנען, והיו משתקעים במצרים, כמו שיוסף באופן מסוים דחף אותם לעשות. ומחשיבים אותה לארץ מולדתם, והיה בטל ייעוד האלוקי עליהם, כי לא יהיה זרע אברהם רק חלק קטן מהמצרים. לכן צילה בכל עוז לקבור אותו בארץ כנען. וידעון כי אבות האומה ויחוסה הוא בארץ כנען, לדעת שיש יש, יש קברי אבות, יש פה שורש. ובזה נקבע בנפש בניו קישור טבעי, להשתוקק אל ארץ אבותיהם ולחשוב עצמם כגירים. וזה ויגור שם. מלמד, חזל אומרים שלא ירד יעקב אבינו להשתקע, אלא לגור שם, פירוש, מלמד לדורות בכל גלות וגלות ההנהגה, שידעון שלא ירדו להשתקע. רק לגור עד, עד בו קץ הימים, ויהיו נחשבים בעיני עצמם לא כאזרחים, אלא כגרים. וכן ציווה יוסף פקוד יפקוד, וכן כל השבטים, שבזה הניחו שורש גדול בלבב ישראל. עד לכאן חצי, אומר המשך חוכמה, יש כל מיני עצות וסייגים של אבות האומה, איך לתת לעם ישראל לא להרגיש יותר מדי בבית בגלות. נמשיך עוד טיפה. והנה, מעת היות ישראל בגויים, ברבות השנים, אשר לא האמינו כל יושבי תבל, כי התקיימו באופן נפלא, אשר לא ישאר מחשבת אדם משכיל, יודע קורות הימים, והמצולות אשר שתפו באלפי שנים על עם המעט והרפה, כוח וחדל אונים. כמה צרות היו. זה פלא שהעם ישראל מתקיים עדיין, בתור אומה. אומר המשך חכמה, אשר זה לבד גם כן מופת נפלא וגדול על קיום האומה למטרה נשגבה אלוקית, אשר מתנבאו עליה הקדמונים. זה עצמו, שעם ישראל שרד, זה מופת שיש לו תפקיד לאיזו מטרה נפלאה. אומר המשך חכמה, איך זה אבל עבד? איך זה קרה שעם ישראל שמר בהקשר הטבעי? הנה, דרך ההשגחה, כי ינוחו משך שנים, קרוב ל-100 או 200, יש 200 שנה של מנוחה, ואז מגיע, פתאום מגיע בום. ואחר זה יקום רוח שערה, ויפוץ המון גליו, וקלו יחלה, צריך להיות כנראה, אפשר לתקן את זה, נחלו, יחלה, זה בשורה רביעית מהפסקה השנייה, כן, שם, וחלה, יחלה, זה לא בית, זה כף, בדיוק, חזק וברוך, יערוס, ישטוף, לא יחמול, עד כי נפזרים, גדודים, ירוצו, יהיה איזה שערה שהם כן ירוצו, בודדים, יברחו למקום רחוק, ושם יתאחדו, עוד פעם, יהיו לגוי, יוגדל תורתם, חוכמתם יעשו חיל, ושוב עד אשר, עד כי ישכח אותו גר בארץ נוכריה, יחשוב כי זה מקום מחצבתו, בל יצפה לישועת השם הרוחניות בזמן המיועד, הוא כבר ישכח מהגאולה, כי יהיה לו הרגשה שזה הבית שלו עוד פעם, ואז שוב פעם, שם יבוא רוח שערה עוד יותר חזק, יזכיר אותו בכל סוען ברעש, יהודי אתה, ומי שמחה לאיש? לך לך אל ארץ אשר לא ידעת, תחזור למקום שלך, אתה לא רצוי כאן. אומר המשך החכמה, ככה יחליף מצב הישראלי וקיומו בעמים, כאשר אין המשכיל יראה בספר דברי הימים הכוונה בהיסטוריה. וזה לשני סיבות, לאותם תהליכים, עליות, ירידות, פרעות, יש שתי סיבות, לקיום הדת האמיתי ותארתו, זה התורה, ולקיום האומה. כדי שיהיה שמירה על התורה, אם עם ישראל שוכח, אז הגויים מזכירים לנו, ויהיה קיום הסגולה. אנחנו נבין, נזכור את הזהות היהודית שלנו. ממשיך ואומר, כך נדרכה של האומה, שכאשר ייכנסו לארץ נוכריה, יהיו אינם בני תורה. כאשר ינדלו מן הצרות והגזרות והגירוש, להם, זאת אומרת, יבואו מאוד חלשים. ואחר כך יתעורר בהם רוח אלוקי, השואף בהם להשיבם למקור חוצב, מחשבת קודשם. ילמדו, ירביצו תורה, יעשו נפלאות, עד כי יעמוד קרן התורה, לאט לאט, זה לוקח שנים כנראה, על רומו וסיוע. הלא אין ביד הדור להוסיף מה? להתגדר נגד אבותם. אין איפה לחדש יותר, כי אנחנו פה הגענו באמת למקום שהאבות הם, 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 הם חזקים. אז אין מה להוסיף. מה יעשה חפץ האדם העשו להתגדר ולחדש? הרי אנחנו רוצים ללכת קדימה, וכבר אין איפה בתורה. יבקר ברעיון כוזב את אשר הנחילו אבותינו. מוכר, נכון? זו תופעה מוכרת. שכשאין מה להוסיף, אז מבקרים את ההורים. ההורים זה גם אבות האומה. יישאר חדשות, בשכוח מה היה לעומתו בהתנועדו בים התלאות. ויהיה מה, עוד מעט ישוב לומר, עוד צעד אחד, והוא אומר, שקר נחלו אבותינו. מה, יש לנו ברוך השם משהו חדש. התורה היא לא, היא לא, היא לא, לא אקטואלית. וישראלי בכלל ישכח מחצבתו. ויחשב לאזרח רענן, הוא יגיד, אני אזרח גרמני. יעזוב לימודי דתו, ללמוד לשנות לו לא. יליף ממקלקלת, ולא יליף מתקנת. הכוונה, יש שני פסוקים. פסוק אחד מוכיח אותם שאנחנו למדנו מהגויים, פסוק אחר מוכיח אותם שאנחנו לא למדנו מהגויים. והגמרא אומרת שצריכים ללמוד מהגויים את הדברים שמתוקנים. אסור ללמוד את ההפוך מקולקלים. מה עשה עם ישראל? למד את מה שמקולקל ולא למד את המתוקן. יחשוב, וזה באמת מזעזע, יחשוב כי ברלין היא ירושלים. הוא אמר את זה לפני השואה. כן, היהודי, המודרני החדש, הוא אומר, הנה, ברלין זה ירושלים, לא צריכים יותר מזה. וכן מקולקלים שבהם עשיתם, כמה מתוקנים, לא עשיתם. ואל תשמח ישראל, אל גיל בעמים. הנה, בבקשה. ברלין זה ירושלים, אני אזרח שווה זכויות, הגעתי למקום שמעריכים אותי. אומר המשך, אומר, אז יבוא רוח סועה בשר, יעקור אותו מגזעו, יניחנו לגוי מרחוק השלו, למד לשונו, ידע כי הוא גר. לשונו שפת קודשנו, ולשונות זרים הם הכלבוש יחלוף. ומחצבתו הוא גזע ישראל, ותנחומיו ניחומי נביאי השם אשר ניבאו על גזע ישי, באחרית, נגלגל טיפה, באחרית הימים, ובטלטולו ישכח תורתו, עומקה ופלפולה, ושם שוב ינוח מעט, יתעורר ברגש קודש ובניו יוסיפו אומץ, ובחרו יעשו חי בתורת השם, וחוזר חזרה כשהגויים הזכירו לו את היהודי, יתגדרו לפשט תורה בזה הגבול, אשר כבר נשכחה. ובזה יתקיים ויחזק אומץ, כה דרך ישראל מיום מיותו מתמודד. מה למדנו מכל הסיפור הזה? למדנו שיש משהו בצרות שהוא מאוד מסודר. כן, השאלה איפה אלוקים היה בשואה, היא שאלה טובה, אבל התשובה היא ממש חדה. ובעודך היה שם. היה שם השגחה פרטית מדויקת באותם צרות, באותו מהלך בגלות. ועל זה אומר המהר"ל, אם אתה מבין את העוצמה של הצרות, איך אתה מתיימר להבין את העוצמה של הנחמה. בסדר, מקובל? אם ישנם שאלות, זה הזמן כרגע.
הרב?
כן.
מה הכוונה? לא מבין את עוצמת הצרות. נראה לי אנחנו, כאילו, לא מדבר רק על הגלות אולי, אבל מרגישים את זה טוב מאוד.
כן, כן, הכוונה היא שאם היינו באמת מתארים לעצמנו מראש שככה, זה מה שיקרה לעם ישראל, היינו חושבים שזה שיגעון. זה לא יכול להיות. יש מאמר של האש קודש, בספר אש קודש, מאמר מזעזע. שם כותב האש קודש, הוא אומר, יש הרבה אנשים ש... מאוד קשה להם בשואה, כל הרדיפות והרציחות, והכל, אומרים שלא, זה מכה שלא כתובה בתורה. הוא אומר, לא נכון, לא נכון, זה כתוב בתורה, כל מה שכתוב, כל, מה שעברנו כתוב בתורה. וכבר היו צרות גדולות יותר בהיסטוריה של עם ישראל, בבית שני, בעיר ביתר, כל זה. ואז למטה יש הגהות, יש כוכבית עם הגהות. שתף, כל זה אמרתי בתפשין א', אבל בתפשין ב', אני חייב לומר שלא היו כמו הצרות האלה. לא היה, מאז ומעולם. אז כשאנחנו מנסים להבין, כאילו, כשחווינו את זה, אז חווינו, לצערנו הרב. אבל לפני כן, האם היית מתאר לעצמך שזה יהיה עוצמת הצרות של עם השם, של ממלכת כהנים וגוי קדוש? זה לא יכול להיות. למה שהקדוש ברוך הוא ישחית ככה את הבנים שלו? לא היית מאמין לזה. אז כל זה, זה בשביל לבנות קל וחומר, שאם את הצרות אנחנו לא מסוגלים להבין, מראש, לפי שם היו אף אחד לא מאמין, שזה כיפשו אותו, אז קל וחומר את הנחמות, אי אפשר להבין ולחשוב שאני מבין אותם, כפשוטם, כי זה יהיה הרבה מעבר למה שאני יכול להבין. אותו מנסה לקדם המערב.
לא, אבל קשה לי להבין באמת למה, כאילו זה צרות שכל כך אי אפשר להבין איך הם יקרו לעם ישראל, אז באמת למה?
כן, אז לכן הבאנו את המשך החוכמה כדי להבין את הסדר שבדברים. הוא כן מנסה, משתדל, לנסות ליצור איזה סדר בתוך הצרות. זאת אומרת, בשונה מהמערב שאומר, אני מום, בתוך הצורות.
אוקיי, תודה.
שמחה. אז בואו נמשיך עוד טיפה. עכשיו הגענו בעצם לנחמה. הצורות, הצורות הן בכזה ווליום עצום, אדיר, בלתי נתפס. עכשיו הגענו לנחמה, שהיא נחמה כפולה. ובמדרש, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. עכשיו הגענו לקטע היותר אופטימי הזה, אפשר להתעורר. יאמר אלוקיכם, כתיב, אהבת צדק ותשנא רשע. רבי עזריה בשם רבי יהודה בשם רבי סימון פתק רבי ישעיה. הוא אומר, הפסוק הזה בספר תהילים הוא מדבר על ישעיה. למה? אמר ישעיה, מטייל הייתי בבית תלמודי ואשמע את כל השם אומר, את מי אקרא, אני פשוט משלים את זה מתוך הזיכרון, ומי ילך לנו. מה אומר הקדוש ברוך הוא, למה הוא אומר, הוא כאילו מדבר לעצמו בכל רם שגם ישעיה ישמע. אמר, שלחתי את עמוס, והיו קוראים אותו פסילוס, הוא היה מגמגם, אז היו צוחקים עליו, בזים אותו, משפילים אותו וגרשו, נקרא שמו עמוס, היה עמוס בלשונו. אמרו, הניח הקדוש ברוך הוא את עולמו, ולא ישרה שכינתו, אלא על הדן פסילותה, על הדן קטוע לישנה, היו צוחקים. אז את אותו הקדוש ברוך הוא לקח, האדם הזה הפסול, עם לשון קטועה, אז עמוס נשבר. שלחתי את מיכה, הוא החליף את עמוס, והיו מכים אותו על הלחי. כמו דבר, בשבט יוקה על הלחי. אז מיכה גרשו אותו באלימות. מעתה, את מי ישלח? ומי ילך לנו? אז את כל זה, הקדוש ברוך הוא אומר, בבת קול, שישעיה, שהוא בעצם הנקסט, הוא שומע את זה, הרי זה ברור שזה שיטה לא מוצלחת לגייס אנשים למשימה, כשאתה אומר, כולם נכשלו לפניך, אין לי כבר את מי לשלוח, כי נגמרו הפריירים, למה שישעיה הסכים? אבל, ואומר, ענייני שלכם. אמר לה, הקדוש ברוך הוא, ותישעיה אומר, אני רוצה, הנה, משלח אותי. אמר להקדוש ברוך הוא, ישעיהו, בניי תרחנים מהם, סרבנים מהם, מתקבלת עליך ללקוט ולהתבזות מהם. אתה מבין על מה אתה הולך? אתה הולך על חבר'ה גרועים, גם תרחנים, נודניקים, גם סרבנים, הם עקשנים, לא מוכנים ללכת בתלם. על זה אתה הולך? אמר על מנת כן, גבי נתתי למקים. ועוד מוסיף ישעיה ואומר, ואיני כדאי אלך בשליחות אצל בניך. אמר לקדוש ברוך הוא, ישעיהו, אהבת צדק, אהבת לצדק את בניי, אתה אמרת סנגוריה על המסע, אמרת כן, אני... חסד הזה שאני אהיה שליח אצל בניך, אז כיוון שאהבת צדק ותשנא רשע, שנאת מלחייבה, מלכים שלך, מחבריך. מה הוא מחבריך? מה יש יותר בישעיה? זה יתרון במעלה על פני שאר הנביאים. אמר לה, הקדוש ברוך הוא, חייך, כל המתנבאים, נביא מפי נביא, שנאמר, נח רוח אליהו על אלישע. הוא, יש לו איזה מי. ורוח משה על 70 זקנים. אבל אתה מתנבא מפי הגבורה. ישירות, כאילו, בלי מנטו. עד הוא דכתיב, רוח השם עליי. זה אחד, ולא עוד. אלא שכל הנביאים מתנבאים נבואות פשוטות, אבל אתה מתנבא נבואות כפולות, אורי אורי, סוס אסיס, תאורי תאורי, נחמו נחמו עמי, עד כאן. אם כן אומר המדרש, שיש פה עכשיו נחמה כפולה, ואת כל זה הוא רוצה לומר כדי להסביר למה אי אפשר לתאר את עוצמת הנחמה שתהיה לעתיד לבוא. עכשיו, אחרי המדרש הזה, מתחיל המהר"ל להבין, להסביר, למה הנחמה, מעבר לעובדה שהיא מובטחת, שהיא 100%, היא גם תהיה גדולה מעבר לפורענות. עכשיו מגיע יסוד ראשון, פעמים הרבה, שכל חטא שבישראל הוא מצד המקרה. ואין חטא מצד עצם צורתן. החטא הוא לא משהו מהותי באומה, בצורה, הכוונה, בחלק היותר ערכי וצוני. ולפיכך היה מצדיק ישעיהו את ישראל, ואמר, אף שהם חוטאים, מצד עצם ישראל הם טובים, כי הצורה בישראל צורה אלוקית, ולכך אין חטא בהם מצד עצמם, צד המקרה, דיינו מצד העץ הרע, כמו שהדבר למעלה, בפרקים הקודמים. זאת אומרת, ישעיה אומר, אני מבין שהם בניך, אני מבין שכל החטאים שמכחיש אותם, אבל זה חטאים לא מהותיים, זה לא חטאים שמבטאים את הצד העמוק והפנימי של האומה, אלא זה צד חיצוני. כדי להבין את זה, אז יש בדף במקום. לא עוד אפשר את הלף.
רואים?
אני לא רואה.
שנייה אחת.
מצוין. יופי. אנחנו במקום מספר 2. אומר הרב, על אהבה ושנאה. אז אומר, אדם נשחט, ראוי לסנותו רק מצד חסרונו. אני שונא את החיסרון שלו. חסרון. אבל מצד עצם סרם אלוקים שלו, ראוי להוקירו באהבה, גם כשהוא נשחט. גם לדעת שמציאות יקרת ערכו היא יותר עצמית לו ממציאות מקרב הפחותים. זאת אומרת, אנחנו צריכים קודם כל לחלק בין החיסרון שיש לו לצלם אלוקים. ואחרי החלוקה, גם לדעת שהצלם אלוקים הוא יותר עצמי מאשר החיסרון. החיסרון זה חיצוני, זה מקרה. אבל יקרת הערך זה יותר עצמי. מוסיף הרב ואומר, על כן קריאת עם הארץ כדג, יש בדיוק כזה במסכת פסחים, שעם הארץ מצווה לקוראו כדג. על כן קריאת עם הארץ כדג, זה משל כמובן, היא דווקא מגבו, ולא מצד פניו שבהם אור הצלם. אני קורא את הגב. אז רש"י אומר שם שהגב, זה כאילו קריאה שאי אפשר לרפא אותה. אבל כן, הרב כאן אומר שהגב הכוונה, זה מהצד האחורי שלו. אבל בפנים, אתה לא קורא אותו, כי יש בו צד יקר, צד עצמי, טוב. אז זה מה שאומר המהר"ל גם, שגם החטא הוא חטא חיצוני, הוא לא חטא עמוק. אולי כדי להבין רק, טוב, זה אנחנו תכף נראה, רב השם. נמשיך עוד טיפה את המהר"ל.
הרב, אפשר משהו לגבי בטח, בוודאי. על גבי הדג, ואגב, לא ממש הבנתי את זה, כאילו את הסוף של עמידות הראייה. אם אפשר להסביר עוד פעם.
כן, כן. מה שאומר המהר"ל, זאת אומרת, אחרי שהבנו את העוצמה של הפורענות, הוא אומר, בוא נראה את הנחמה. יותר עצמית לישראל מאשר הפורענות. החיסרון הוא מקרי. והישועה, והיתרון. אם לא הייתי מספיק כדי להקל את החיסרון של הפורענות, איך אני מצפה ומתיימר להבין בנחמה. כל זה כדי להבין שבנחמה הגדולה, בגאולה האחרונה, זה יהיה מעל ומעבר לכל דמיון. בסדר? רק מה שעכשיו המהר"ל אומר, אני אולי באמת אומר את זה בעל פה, כי הזמן כבר מתחיל להתקצר, שדווקא ישעיה הצליח להגיד את זה על עם ישראל, כיוון שהייתה לו מעלה, מעלה גדולה, ולכן הוא זה שזכה לראות גם בתוך החושך, הוא חי ותפקד בתקופה מאוד קשה לישראל, ממש קשה. ואף על פי כן, הוא ראה את הנקודה הטובה, יש פה משהו מאוד עמוק. אנחנו עכשיו עוברים לפסקה הבאה, זאת אומרת, דילגתי איזה 6-7-8 שורות, אומר המהר"ל ובמדרש, חטאה בכפליים, אולי את המדרש בפנים, אבל עוד מעט, חטאה בכפליים, כתוב חטאה, ירושלים זה פעמיים, ולקחו בכפליים, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, ומתנחמים בכפליים, נחמו נחמו עמי. ובאור זה, מה זה נקרא חטאה בכפליים? או לקטה, מה זה נקרא כפליים בכלל? ובאור זה אומר המהר"ל, כפל חטא של ישראל, כלפי מעלת צורתן האלוקית, ראוי שיהיה בישראל חטא. זאת אומרת, סליחה, אין ראוי שיהיה בישראל חטא. הרי עם ישראל הוא עם השם, אנחנו לא אמורים בכלל לחטוא. כי האומות שחוטאים, מפני שעצמן הם בעלי חומר, אצל האומות, החטא הוא דבר צפוי, מובן. למה? כי הן חומריות. אז זה די פשוט. אז זה האומות. לכך לא נחשב החטא שלהם בכפל. כמו החטא של ישראל שנחשב חטאים בכפל. כי הכפל מורה על הצורה, על המהות כאילו. חטא חטאה זה עמוק יותר. כמו פתוח תפתח, הענק תעניק, זה כל מיני ציוויים שהם כאילו, תעשה את זה מהלב, פעמיים זה אומר חזק, עמוק, אנוכי אנוכי, מנחם חן. כי אצל האומות, הצורה בטלה אצל החומר, ולכך אין להם מדרגה שנייה. רק מדרגה חומרית בלבד. אבל ישראל בעצמם, יש להם מעלת הצורה, ולכך את עם בכפל מצד הצורה, שהיא שנית, היא שניים, היא כפולה, על מדרגת החומר. אז זה החטא. ולקו בכפליים, פירוש, כשם שחטא שלהם אינו לפי מעלת צורתם הנבדלת, שאין ראוי שיהיה בהם חטא לפי מעלתם הנבדלת, הכוונה, עם ישראל לא ראוי באמת לחטא, ולכך לקו בכפליים, זה עונש חמור, כי אתה עושה דבר שהוא זר לך, שכל מכות היה שלא בטבע, כי היו מכות מופלאות ומבדילות גם כן, כפי מדרגת הצורה, כשיש בעיה של תוכן פנימי, אז גם העונש, התארה, כבו לא כך פולטו, יצחק יותר חזקה, וכן מתנחמים בנחמות כפולים, והם נחמות שהם שלא בטבע. גם זה, כיוון שהחטא חמור כל כך, והעונש חמור כל כך, גם הנחמה היא תהיה בזינוק גדול מאוד. וכולם הם נחמות אלוקיים שראויים אל מעלת הצורה, והם נקראים נחמות כפליים. כי הדבר שהוא לפי הטבעי הוא עניין אחד, ושלא כטבע הוא כפל. וכך היו דווקא נחמות כפולות. בואו נחזור שנייה אחת בבקשה לדף. מצוין. בואו נראה רגע בבקשה את מקום מספר 3, שזה בעצם המקור של המהר"ל. את מוצאת, אפשר קצת להגדיל שגם זקנים כמוני יוכלו גם לקרוא. אומר המדרש, חזק וברוך, תודה רבה, את מוצא שבדבר שחטאו ישראל, בו לקו ובו מתנחמים. זה, יש איזה, כאילו, כמו סדרה, קשר, זיקה, בין החטא למלכות לנחמה. חטאו בכפליים, דכתיב, חטא חטא ירושלים. ולקו בכפליים, דכתיב, כי לקחה מן השם כפליים, בכל חטאותיה. ומתנחמים בכפליים, דכתיב, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. למה צריכים שתהיה זיקה והתאמה בין החטא לבין העונש לבין הנחמה? וואי, לא הבאתי כאן משהו חשוב. טוב, תכף נקריא את זה בעל פה. אז אומר השערי תשובה, רבנו יונה, אומר, ואמרו זל, זה קשור מאוד לעשרת ימי תשובה, זה במקור 4, כן? ואמרו זל, הלב והעיניים, שני סרסורי החטא, וכן כתוב, ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז הלב והעיניים הם שותפים, הם צוות. לכן, בזאת יכופר עוון, הסרסורים, איך אפשר לחפר על זה? במידת תשובתם, כנגד מידת משובתם. זה שפה פיוטית קצת, שכמו המשובה, כמו אחרי כך גם התשובה. כי התכפר עוון לבב החטאים, במרירותם והנחותם, בשבר אשר הם שוברים אותו. זאת אומרת, בקיצור לעניין, הם צריכים לשבור את האבון דרך מהירות והנחות באותה צורה. ואז הוא מסביר, ואבון העיניים יחופר בדמעות. הדמעות הן מחפות על האבון של העיניים. כמו שנאמר, פלגי מים ירדו עיניי, על לא שמרו, לא אמר על לא שמרתי תורתך, אבל שמרו. שהעיניים לא שמרו, ולכן כי הם סביבו החטא, על כן הורדתי פלגי מים לבין הכפרה. באותה מידה, כמו שהוא בהלכות כשרות, כבולעו כך פול... זה מתוך ספר אורות, בציום. אומר הרב באורות, נקרא, זה בעמוד נון ה', לא הבאתי את זה, שכחה, אז אפשר אחרי זה להשלים. אומר הרב, דרכנו בחיים הלאומיים, בצידודם כלפי היחס האנושי הכללי, ארוכה היא מאוד. התפקיד של עם ישראל הוא תפקיד ארוך. ארוכה היא, סליחה, דרכנו, יש לנו חיים ארוכים לאומה, ולכן גם יש לנו דרך ארוכה. צריכים סבלנות. גדולים אנחנו, וגדולות הן המשוגותינו. גם הטעויות הן גדולות, כי יש גודל. אז אדם גדול, הוא גם טועה טעויות גדולות. ובשביל כך גדולות הן צרותינו. גם הצרות הן צרות גדולות, כי יש טעויות גדולות. ובחומותינו. גם הנחמה היא גדולה בהתאם. לכן אומר המהר"ל, אל תצפה להבין שהנחמה זה עוד מאותו דבר, זה לא, זה חזק, כמו שהעונש היה חזק, כמו שהחטא הוא חזק, כך גם הנחמה תהיה חזקה מאוד ובלתי ניתנת למדידה בסטנדרטים פשוטים. רק נסכם את הפרק ונסיים אותו. אומר המהר"ל ובמדרש, חטאו בראש, ניתנה ראש מהשובה מצרימה, ולקו בראש, כל ראש לחו, ומתנחמים בראש, יורדה מים, ומתנחמים בעין, כי עין בעין. בקיצור ולעניין, וביאור עניין זה אומר המהר"ל, כי כל עניין ישראל דקדוק גמור, הכל זה בדיוק, כל עונש הוא בול. שאם חטאו ישראל באיבר אחד, אותו דבר נלקה, רפה, ובאמר. דבר זה, ובאמר, על עניין לא נתרפא. אם אנחנו באמת הבנו נכון, אז העניין של פרק מ"ט זה להבין שאנחנו, שמכיוון שהפורענות היא מעידה על עוצמת החטא, הפורענות הייתה נוראה, בצורה שאי אפשר לתאר, שאף אחד לא היה מאמין שזה יקרה עד שזה קרה. לכן גם הנחמה היא דבר עצום, ולכן זה לא רק איזה שיפור קטן מקומי, מדובר פה על משהו, על הפיכת העולם, ולכן אין לך שום סיכוי לא לחשוב על זה, ולא לדבר על זה, בטח לא לצפות את מה שיקרה בנחמה בגאולה האחרונה. ולזה אנחנו מחכים, מוכנים להיות מופתעים, בכל עת ובכל שעה. שאלות בכבוד, כן.
זה אומר שגם במישור הפרטי, אחרי כל חטא ועונש, יש גם נחמה?
באופן מסוים, התשובה היא שכן. למה באופן מסוים? מכיוון שלא תמיד אנחנו רואים את כל התמונה. אבל אם נראה תמונה שלמה, יש כלל, לא יידח ממנו יידח. זאת אומרת, אנחנו, ברור לגמרי שאין מצב של חידלון, כאילו. אין דבר כזה חידלון. לכן, בסופו של דבר, יהיה תיקון. אנחנו לא יודעים אם יהיה תיקון בעולם הזה, שנראה את זה. בטוב דוד המלך אומר, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארצכם. אני יודע שיהיה טוב השם, אני לא יודע אם אני אוכל לראות אותו, או אני אהיה חלק ממנו. זאת אומרת, אין הבטחה שאנחנו נראה את הדבר הזה, שהנחמה תהיה כפולה. יש אבל ביטחון שנחמה תגיע, אם לא בדור הזה, בדור הבא, אם לא אצלי, אצל הילדים שלי.
אוקיי, תודה רבה.
בשמחה.
הרב,
אפשר? אנחנו בעצם... כן, ודאי, בשמחה.
אני כאילו לא מבינה למה כדאי שנשמע את כל הנחמות, כי אולי כדאי שנהיה מופתעים גם מעצם זה שיש נחמה.
כן,
קצת פסיק, אבל זה אולי יותר שובר לשמוע על כל הנחמות שאמורות להגיע אליך.
נכון. אז א', המהר"ל באמת אומר, אתה לא מסוגל לדמיין את כל הנחמות, כי זה גדול מעלינו. מצד שני, אם אני לגמרי לא אהיה שם ולא אבין שיהיה משהו גדול, אני עלול להתייאש לגמרי. זאת אומרת, יש פה איזה מין כזה מנגנון של נוגע לא נוגע. זאת אומרת, אני אומר, יהיה פה משהו עצום, ואני לא יכול לתפוס אותו. אם לא הייתי אומר כלום, הייתי מתייאש. הייתי אומר, טוב, אולי באמת לא ברוך הוא עזב אותנו. אז לכן צריכים לומר, תהיה נחמה ותהיה ענקית, אי אפשר לתפוס אותה בחושים, כי זה גדול מעלינו. אם הייתי אומר ותופס בחושים, זה היה קטן, אם לא הייתי אומר בכלל, הייתי פשוט הולך לאיבוד ומתמוטט, מרוב חוסר תקווה.
תודה.
בשמחה, בשמחה. יישר כוח, אנחנו ברוך השם סיימנו ממתת פרקים, אנחנו יוצאים ברוך השם עכשיו לבין הזמנים, וחוזרים בכוחות מחודשים, ברוך השם בתחילת חשבן, מקווים שכולנו בבריאות שלמה, ובנחת, ובחברתיות, ובשגרת חיים נורמלית, ברוך השם בקרוב, כשבעצם יש לנו עוד מפרק נון, כולל פרק נ', יש 14 פרקים, 14 פרקים זה בעצם שלושה חודשים. זאת אומרת, אנחנו בעצם אמורים לקראת, בוא נאמר, בתחילת שבט, אמור להיות סיום מלכותי לנצח ישראל. אפשר כבר להכין חטיפים וצ'ופרים. אנחנו ממש מקווים, פעמים שזה לא יהיה בזום, הסיום. אז תראו עוזר, אנחנו נעשה את השם, אנחנו מוכנים בשמחה רבה לעשות סיום בחצר שלנו, ממש בשמחה. יש כוח, שבת שלום ובורך, גמר חתימה טובה ובשמחה.
גמר חתימה טובה.
בשמחה, בשמחה, יש כוח למארגנות, להתראות.